Boker Tov.
Okay.
Dibalnu etmol al mashenikra siluk monea. Klomar lo medubar al maaseh sheyotzer et hachalot, el al maaseh shemesalek eizeshu monea miikara maaseh sheyotzer et hachalot. Az yesh shtei pulot. Yesh pula achat sheyotzeret et ha, lemashal, gerut. Az yesh li et maaseh tvila b'mikva, hi zot sheyotzeret et hagerut v'mahaveh et hachalot kedushas Yisrael. Aber yesh od pula shel mila. והשאלה היא האם מילה היא פעולה שיוצרת את הגרות וקדושת ישראל או דילמה מילה היא רק סילוק מונע משום שיש הלכה שכל זמן שהוא אורל אז אורלוס השם אורל והשם גר או קדושת ישראל הם תרתי דסתרי הם לא יכולים לדור בכפיפה אחת אז אם על ידי המילה הוא מפקיע את השם אורל אז ממילא התפילה יכולה להכיל עליו שם שם ישראל.
אוקיי. גם במפתח אחר,
לא זוכר איזה
נפקיע.
כן. לא, דיברנו על הפקוע שם אורל, כן, בוודאי. אוקיי. עכשיו רבותיי, אנחנו עוברים לעוד דוגמה נוספת של סילוק מונע. והיא ממסכת בבא קמא דף סמך וו בסוגיה של קניוני גזלות. הגמרא אומרת בדף סמך וו אומר רבא שינוי קונה דהיינו שגזלן קונה את החפץ הגזול על ידי שינוי עוד מעט ניתן דוגמה אבל העיקרון הוא שהרי כל זמן שהוא לא עשה שינוי הגזלן אינו נחשב לבעלים על החפץ למשל אם הגזלן רוצה להקדיש את החפץ להקדש הוא לא יכול לעשות זאת משום שהחפץ הוא לא בבעלותו אלא בבעלותו של הנגזל אבל אם הוא הגזלן עשה שינוי בחפץ אז כתוב בגמרא שהוא קונה את החפץ ועל זה יש סוגיה שלמה הגמרא אומרת כסיבה ותנינה דהיינו למדנו את זה מפסוק וגם מצינו את זה במשנה. בואו נתחיל עם המאוחר יותר, נקדים את המאוחר, הגוזל עצים, זוהי משנה, במסכת בבא קמא, והשען כלים, הוא שינה את עצם צורת העץ, והפך אותו לכלי, או צמר, והשען בגדים, אז במקרים כאלו הוא קונה על ידי שינוי. נפקי מינו למשל שהוא יכול עכשיו להקדיש את הבגד. הוא יכול להקדיש את הכלי. עוד נפקי מינו שאם יבוא הנגזל ויתבע אותו שאני רוצה חזרה את החפץ שלי אין לו תביעה. למה? כי הגזלן כבר קנה את החפץ. זה נקרא קניין שינוי בגזל. אז זה מה שכתוב במשנה. המשנה נוקטת עוד דוגמה. למשל, הוא נותן את הצמר לאומן סבא, שהוא צובע את הבגד, והוא צבע את הבגד לא בשחור, אלא באדום. אז גם כן הוא שינה את החפץ וקנה אותו בשינוי. אומרת הגמרא כסיבה, מהיכן למדנו את הדין הזה? אז הגמרא אומרת, והשיב את הגזל אשר גוזל כאין שגוזל מה אתה מלומר למה התורה הוסיפה את הגזל אשר גוזל הרי אם הוא משיב את הגזל אז אני מבין בעצמי שהגזל אשר גוזל אז התוספת של שתי מילים מיותרות של אשר גוזל מלמדת אותנו אם כאין שגוזל יחזיר אבל אם לאו, אם על ידי שינוי, אז דומים בי אלמה בוי לשלומי. אז הגזלן חייב לשלם דמים, אז יש עליו חיוב תשלומי דמים, אבל אין עליו חיוב להחזיר את החפץ. עכשיו אנחנו רוצים לראות קטע ברב אלחנן בקובץ שיעורים כאן בבבא קמא. רב אלחנן שואל שאלה כזאת. הרי בנוגע להשיב את הגזל אשר גוזל, יש לנו דין של חובת מצווה. דיברנו אתמול למשל שגזלה הוא לאו הניתה כלי עסק, כי התורה מחייבת את הגזלן בשוב עשה גזלה. שואל רב אלחנן, הרי יש שני עולמות, יש עולם של מצוות ויש עולם של קניינים, ואין חפיפה ביניהם. ואם בעולם של מצווה התורה אומרת כאין שגוזל, דהיינו שהגזלן מחויב בשוב כל זמן שהחפץ לא נשתנה מאז שהוא גזל אותו, התורה פתרה אותו מחיוב השוב. איך ייתכן שמדין פטור במצווה נוכל להסיק מסקנה ששינוי קונה? הרי בהב אמינו אילולי הילפוסו הייתי אומר ששינוי אינו קונה. הגזלן אינו קונה את החפץ על ידי שינוי. אז למרות שהוא גזל עצים ועשען כלים, למרות שהוא גזל צמר והוא צבע את הצמר בשחור או באדום, אף על פי כן הוא לא קנה. כי הרי השם של החפץ הוא אותו חפץ, הוא עדיין נקרא צמר, אבל הוא קונה בשינוי של תגמר המיניים. והגמרא אומרת שיש להסתמך על הפסוק אשר גוזל כאין שגוזל. הפסוק הזה נאמר לגבי מצווס השובה, וייתכן שהתורה פתרה את הגזלן בחי גבנו ממצווס השובה, אבל עדיין מדיני מומנס יכול הנגזל לטעון החפץ הוא שלי בבעלותי, ולכן אתה חייב להשיב אותו מדין חיוב מומן. אז על זה רב אלחנן מחדש ככה, זה לשונו: דכיוון די יפקא דין השובה איז ממילא הוא קנוי לגזלן מהגזלה הראשונה, דבגזלה הקניון הוא לאלתר, אלא שחיוב השובה הוא דבר שמפקיע קניונו, וכיוון די נפקא חיוב השובה על ידי שינוי, ממילא נשארת שלו. אומר רב אלחנן, יש כאן שתי פעולות. יש פעולת הגזלה, מייסה הגזלה, כשהוא לוקח את החפץ, מוציא אותו משוז פיילן, ויש גם שינוי בחפץ, הוא שינה את החפץ. לכאורה, היינו סבורים לומר שיש כאן שתי פעולות שמשתלבות יחד, ושתי מהוות קניון גזלה. אומר רב אלחנן, זה לא נכון. אלא פירוש הוא שהמייסה גזלה עצמו יש בו כדי לקנות. הקניין מונח בעצם מייסה הגזלה. למה אני צריך מייסה שינוי? אומר בלחוניק, יש משהו שמעכב את קניינו. בדיוק, החיוב השוב. כיוון שהתורה חייבה את הגזלן להשיב את הגזלה, ממילא יש לבעלים זכות לתבוע את החפץ, את הגזל, ולכן הקניין מונע עם עין בסוף, אני לא תימני אז אני לא יכול לבטא את זה, אבל מונע מלקנות. אז אם כן, יש לך שני כסובים המכחישים, זה שני כוחות שמכחישים אחד את השני לפי רב אלחנן. יש לך את הכוח של מייסה גזלה, על ידי זה שהגזלן הוציא את החפץ פשוט ביילים, וזה כבר מייסה שמוביל אותו לקניין על החפץ, אבל כנגדו יש חיוב השובה. החיוב השובה הוא בלוקאג', הוא מונע, הוא כמו אורלוס כשדיברנו אתמול לגבי מילה, וכיוון שהוא אורל לא יכול להתגייר, ולהתקדש בקדושו, גם כאן הוא לא יכול לקנות על ידי מייסה גזלה, אומר רב אלחנן, משום שכנגדו, כנגד המייסה גזלה, יש חיוב השובה. אז למרות שהוא הוציא את החפץ משות הנגזל, אבל עדיין החפץ קשור לנגזל, כי יש לו לגזלן חיוב השובה, אז אין לו בעלות, הוא בעצם לא הכניס את החפץ שלו באופן מוחלט. עדיין יש מה שנקרא משיכה בידו, עדיין יש strings attached, כמו שאנחנו אומרים, משום שהוא חייב בשוב. עכשיו אנחנו מבינים, אומר בלכון את הילפותו, והשיב את הגזלה, התורה מוסיפה תנאי, דווקא אשר גוזל, כי אין שגוזל. אם זה לא כאין שגוזל, משום שהחפץ נשתנה, אז אני מפקיע את החיוב השובה. ברגע שאני מפקיע החיוב השובה, אומר הלכון, ממילא אני מסיר ומסלק את המונע, ולכן המייסה גזלה חל. ושמעתי מרב סולובייצ'יק משהו דומה בקשר לשיטת רב יוסף. עד כאן למדנו את שיטת רב. רב יוסף מרחיק לכת עוד יותר. Hu toen she afilu im lo nishtane achefetz hagazlan kone oto al yidei mashneka shinui Hashem. Dehainu mibchina fizit achefetz hu zehe lo ishtane klum avol mibchinat shmo shal achefetz achefetz ishtane. Im lamashal hu gazal chitin vas asa'an solet asa'an kemach az efshar lomar shehu shina et hachefetz. Aval ma yehiye im lamashal hu gazal tevel vehifrish mimenu truma, az lechatchila yesh shem tevel v'achar kach achrei hafrasha chal alav shem truma. או דוגמה אחרת, אולי הוא גזל חמץ לפני הפסח ואחר הפסח נשתן שמו, כי עכשיו הוא חומץ שבוע לא בפסח ויש לו שם בפני עצמו. כל מיני ציורים של שינוי השם. בשינוי השם אין כאן הבדל או חידוש פיזי בעולם המעשי, אבל יש כאן הבדל בנוגע לשמו של החפץ. אז רב סלוויצ'יק רצה להסביר שהליבד רב יוסף גזלן קונה בשינוי חפץ, אבל דווקא על ידי שינוי ויש. שיטת רב יוסף היא שגזלן קונה ביש ושינוי השם, כשיש שני הכוחות יחד. אומר רב סלוויצ'יק, אני לא מבין, ממה נפשך? אם רב יוסף סובר שיש קונה, אז למה אני צריך שיני השם? ואם שיני השם קונה, אז למה אני צריך יש? מה כאן השיתוף פעולה כאן בין שני הכוחות הללו של מה? של יש פלוס שיני השם. אומר רב סלוויצ'יק, יש בכוחו להקנות את החפץ לגזלן, אבל הבעיה היא שכיוון שהחפץ הוא עדיין כאין שגוזל, דהיינו שלא נשתנה החפץ בשינוי ממש, אז אם כן, כיוון שאין כאן שינוי בחפץ עצמו, ולא נשתנה החפץ מכמות שהיה, אלא שינוי ביחס בין החפץ והביילים. מעניין. הוא טוען ככה, שאם הנגזל לא התייאש, אז הגזלן לא קנה אליבא דרב יוסף, סליחה. למה? כי כל זמן שהנגזל מסתובב ומחפש את החפץ כדי שהחפץ יוחזר אליו, אז הוא שומר כאילו על הקשר, על הצירוף שבין החפץ לבין בין הנגזל. ברגע שהוא מתייאש, אז הקשר הזה הופך להיות חלש יותר. למה? משום שהביילים עצמם הם התייאשו. אבל גם זה לא מספיק כדי לעבוד קניין גזלו עבור הגזלן, משום שאפילו אם הנגזל עצמו התייאש, אבל עדיין החפץ חי וקיים. כלומר, יש לייחס את החפץ אליו ולצרף את החפץ בבעלותו אליו לנגזל בשני אופנים, מחמת שתי בחינות. א', משום שהוא עצמו מחפש את החפץ, הוא לא התייאש, הוא ידרוש והוא יתבע את הגזלן בביתים ויביא עדים שהוא גזל, אז הוא לא התייאש, אז החפץ עדיין קשור אליו. שנית, החפץ עצמו ניכר עליו שהוא של הנגזל, כי החפץ לא נשתנה בצורתו, במהותו, והוא נשאר כמות שהיה. אז זה גופה מקשר את החפץ אליו לנגזל. מתי הגזלן יכול לקנות? כשאני מנתק את החפץ לגמרי מכל קשר שהוא לנגזל. אומר אב יוסף בחי גבנו, על ידי זה שהביילים לא התיישו ומחפשים את החפץ, הרי הם קובעים את יחסם לחפץ, והיחס הזה עדיין קיים. לכן בלא יש ביילים, אז אי אפשר, זה מה שנקרא מניעה עם עין, כן, מניעה מהשינוי לקנות את החפץ. הוא אומר ככה, Ma be'etzem l'fi Rav Yosef koveya et hakinyon shel hagazlan. Ma be'etzem menatek et hakesher bein hachifetz la nigzal. Hachidush shel Rav Yosef hu al yidei shinui Hashem. Lama? Ki harei ma kashur eilecha? Im kashur eilecha b'shem kemach, or slicha b'shem chitim, as ein lecha kesher le lima lesolet lekemach. Aval v'med v'amum ze v'nogel l'shinui ma'ase b'kishi b'shuni ma'ase u'shinat ha'chefetz l'gamrei b'ofen fizi. Aval b'shini Hashem ha'kesher o bo nagid nituk ha'kesher shebein ha'nigzal lebein ha'chefetz hu chalash yoter ki adayin ha'chefetz hu nikar alav shehu shayach la'nigzal hu lo shtana be'etzem tzurato. אלא מה, יש כאן שינוי השם. מה שהנגזל מבקש לקבל הוא כך וכך, זה שמו, ועכשיו השם הזה לא קיים בעולם. החפץ הזה נשתנה שמו. אומר אב יוסף, יש לו לביילים לצעוק שרי וחיים, שעדיין אני מחפש את החפץ שלי משום שהחפץ מצוי בעולם. תהיינו, אם אני אחפש אותו, אני אמצא אותו, כי לא נשתנה החפץ בצורתו, הוא עדיין ניכר כחפצו. אז לכן, השינוי השם לא יכול לחול, משום שכתוצאה מכך שהחפץ עדיין עומד בעינו, בכמות או בכמות שהיה לפני כן, לכן הנגזל טוען שהוא מחפש את החפץ, והוא יתבע את החפץ, יקבל אותו חזרה. כאן היש יכול לחול. היש מונע, מסלק את המניעה הזאת. כי מה מניעה לשיני לחול? כי לא נשתנה החפץ, אלא שמו של החפץ. לכן הביילים, holding out hope, יש להם עדיין תקווה לקבל חזרה את החפץ. אבל אם הביילים התייאשו, אז אני אומר שהשינוי קונה. אז יוצא ככה. רב אלחנן הבין שבעצם מעשה הגזלה הוא הקונה, ויש לסלק את המונע על ידי שינוי. מהו המונע מהמעשה הגזלה לחול בשלמותו? החיוב השווה. אז אם אני מפקיע את החיוב השווה, אז ממילא על ידי שינוי קונה. אבל זה בנוגע לשיטת רבו בדף סמכבוב עמוד א', ששינוי קונה. החידוש של רב יוסף בדף סמך וב עמוד ב', דף סמך זין עמוד א', הוא שאפילו אם לא נשתנה החפץ בצורתו, יש לו לגזלן קניין על ידי שינוי השם. כאן אנחנו רוצים לומר שכמו שיש שינוי מייסה, יש גם שינוי השם. אבל יש בכוחו של שינוי השם לקבוע לפי רב סלוויצ'יק, שנותק הקשר בין הנגזל לבין החפץ, כי נשתנה שמו. המהות של החפץ מבחינה לגלית, מבחינה משפטית, השתנה לגמרי. ולכן, הנגזל לא יכול לקבל חזרת החפץ. אבל, מבחינה מציאותית לגבי המצב הפיזי, החפץ עדיין חי וקיים. כי לא השתנה במעשה שינוי. ולכן הנגזל עדיין אומר, אני אחפש את החפץ, אני אמצא אותו. וזה מונע מהשינוי לחול. אבל ברגע הנגזל מאשר על ידי היש שנשתנה שמו, אז השינוי השם יכול לחול. אבל תשימו לב, הצד השווה כאן בין רב אלחנן לבין רב סלוויצ'יק הוא בזה ששניהם אומרים שאין כאן צירוף של א' וב', שתי פעולות שמעבוד הרכב אחד, אלא יש רק פעולה אחת שיוצרת את הקניין של הגזלן. אבל מי כאן וילך, הם נפרדו וכל אחד הולך על 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 על, 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 על הצד שלו, דהיינו על הכיוון שלו. בשעה שרב אלחנן הבין שעיקר המייסה שיוצר את הקניין הוא מייסה הגזלה, רב סלוויצ'יק מבין שעיקר המייסה שקובע את הקניין של הנגזל הוא השינוי שם. השינוי שם הוא זה שקובע את הקניין. Mishum Sherav Salvechik Otzel Lasbir Chitat Et Chitat Rav Yosef Shani Tzarich Yush Plus Shinui Hashem Nachon The Ilu Rav Yosef Rava Slicha Rava Ani Lo Otzel Achlif Hashem Otkar The Ilu Rava Omer Sheshinui Kone Bigzela Elo Yeush אז התשובה היא משום ששינוי הוא כל כך דרמטי, הוא כל כך משמעותי לגבי עצם צורת החפץ, ששינוי מסוגל, יש בכוחו לקנות החפץ. אז אם כן, שואל רב חנן, מהו הצירוף פה בין מייסק זה לבין השינוי? כי רב חנן גם כן לא היה מסוגל להבין איך אנחנו מצרפים יחד שתי הפעולות. אתם מבינים למה אני מתכוון? כי ממה נפשך? אם הגזלה, מייס הגזלה קונה, אז למה אני צריך שינוי? אם השינוי קונה, אז למה אני צריך מייס הגזלה? במתמטיקה אנחנו אומרים שאפס פלוס עוד אפס הוא אפס. אז אם זהו אפס וזה אפס, אז מה הרווחת בצירופם של שני אפסים?
The commentary Rav is there one mechanism here or two? Is it that the Yush works because the Chetz is not there anymore? Or is it the other way around?
עוד פעם, בוא נסכן. אני אומר ככה. שבשיטת רבא, רב סלוויצ'יק מבין שעיקר מייסה הקניין הוא שינוי השם. זה החידוש של רבא, ששינוי השם מסוגל, יש בכוחו לקנות עבור הגזלן. למה? אני התכוונתי לפי שיטת רב יוסף. שבש תהול ועול עול. עוד פעם, אני מתכוון לרב יוסף. כי שאלת אותי על רב סלוויצ'יק. רב סלוויצ'יק מתרכז בשיטת רב יוסף. רב יוסף סובר ששינוי השם הוא מייס הקניין. על ידי זה שהגזלן משנה את שמו של החפץ, הוא קונה אותו. אל שיש מונע. מהו המונע? המונע הוא שהנגזל עדיין מקווה לקבל חזרה את החפץ. ולמה? משום שבעצם החפץ לא השתנה במהותו. אז הוא מחפש את החפץ והוא עדיין אומר אני קשור לחפץ, יש עדיין strings attached, החפץ הוא עדיין קשור אליי כמו משיחה ביודו. כאן סובר רב יוסף שהיש נכנס לתמונה. מה הפעילות של היש? לא לעבוד קניין. יש לא מסוגל לעשות את הקניין, לא לזה התכוון רב יוסף, כי הרי רב יוסף אומר שיש לא קוני בגזלו, אלא מה שני השם קונה. אבל רב יוסף מודה על כך שיש עדיין מרווח, יש עדיין חלל משינוי ממש, דיינו שינוי מייסה, לבין שינוי השם. שינוי מייסה אני מבין שהוא יכול להוות קניין, אבל שינוי השם קשה משום שעדיין הנגזל מקווה לקבל חזרה, הוא שומע על תקוותו לקבל על חזרה את החפץ שלו, נכון? אז זה מקשר את החפץ אליו לנגזל לביילים, ולכן הקניין של הגזלן לא יכול לחול. אז המצב של מייסה שינוי בנוגע לשינוי השם הוא ביניים, הוא מצב ביניים. הוא מתקדם לקראת קניין עבור הגזלן, אבל עוד עדיין לא יכול להגיע עד הסוף, עד הגול. למה הוא לא יכול להגיע עד הסוף? מה מונע ממנו? כי הנגזל עדיין שומר על תקווה שהוא יקבל חזרה את החפץ, כי לא נשתנה החפץ בעצם. כאן נכנס יאוש. מהו יאוש? לא קוני בגזלה לפי רב יוסף, אבל יאוש כן יכול לסלק את המונע של תקוות הבעלים והקשר בין החפץ לבעלים בנוגע לשינוי שם. ברגע שהבעלים מתייאשים, אז ממילא השינוי קונה. איזה שינוי? שינוי השם.
So the sequence is irrelevant?
מה לגבי הסיקוונס? שאלה טובה. ייתכן שבסילוק מונע, הסילוק מונע חייב לבוא לפני הפעולה. או דלמה, ייתכן שלא משנה לי. הפעולה כשל עצמה יש בכוחה, היא מתלה תלויה באוויר, להוות קניין עבור הגזלן, אלא שיש מונע. ברגע שאני מסלק את המונע, כן, נתתי אתמול את הדוגמה של המים שזורמים, אלא שיש מעקב, ברגע שאני מסלק את המעקב, אז המים זורמים. אז אם כן, לפי הפשט הזה, הסיקונס לא קובע. לא אכפת לי מה בא קודם. אבל בוא נחזור לרגע לשיטת רבא. Aliba de Rabbi Chanan. L'shitat Rabba Aliba de Rabbi Chanan. Yesh kinyan shel shinui avur gazlan. Shoel Rabbi Chanan. Oh, pam. Now, now we're going to the moach, the tzugat hachashiva of Rabbi Chanan. Ani lo mevin. Harei, ma yesh lecha po? Yesh lecha maisek zelo, kasher gazlan otzi et hachefetz ushus pailim, yesh lecha shinui maise. Kasher hachefetz kishel atzmo, hishtana mikmot shahaya. As nimonavshach, ma kan yotzer takinyan? V'Rabbi Chanan, kamo Rav Salafetchik, lo mukhan, lo mesugal lekabel, et hakadur hazeh, lo mukhan levloa, שיש כאן צירוף של שתי פעולות, כי אם כך, אז למה כל פעולה של עצמו לא יפעול את הקניין? אז לכן רב חנן אומר שכאן אין הלכה מורכבת, אלא יש הלכה יחידה, יש פעולה אחת. אלא הבעיה היא שאני צריך לסלק את המונע. איזה פעולה בעצם יוצרת את הקניין? מייסה גזילה. מייסה גזילה מסוגל לעבוד קניין, אז למה אני צריך שינוי מייסה? על זה אומר רבי חנן, כי כל זמן שהחפץ לא השתנה, יש חיוב השווה על ראשו של הגזלן. וכל זמן שיש חיוב השווה, זה מקשר את החפץ אליו לנגזל. אם לו יצור אני יכול להפקיע את החיוב השווה, אז אינו חינמי, הגזלן קונה על ידי מייסה גזלו. עכשיו תשאלתי עוד פעם, מה לגבי סדר הדבורים, האם יש הלכה של סיקוינס? אז שוב פעם, אם אנחנו מבינים שיש כאן סילוק מונע, אז מה זה משנה? ייתכן שהמייסק זלק של עצמו, יש בו בכוחו להוות קניין, כי הוא לקח את החפץ משוס ביילים, והכניס אותו לרשותו, לשוס הגזלן, ואין החינם, הביילים אינם יכולים להקדיש את החפץ, משום שאינו ברשוסו, אז התחלת התהליך של הוצאת החפץ מביילוסו, של הנגזל, כבר במקומה עומדת, אלא מה? יש כאן בעיה. מהו הבעיה? מהו המונע כאן? התשובה היא החיוב השווה. ואם אני יכול לסלק את החיוב השווה, אז ממילא אני משחרר את המעקב, והקניין מייסק זלו יחול בשלמותו.
זה אותו, אפשר להגיד אותו דבר באבידה? באבידה גם כי יש מצווה שווה, וזה יכול
לנקוע את... ייתכן שיש... כשיש לך שאלה כזאת, ייתכן, יחיל, אני לא יודע. אתה תשאל את השאלה שלך, אבל אני הבנתי ממך, הרי בנוגע לאבידה, הרי כולם לא פליגו שיש קונה. אז אם אנחנו אומרים שבגזלה אולי יש קונה, אולי יש לא קונה, אבל כולם לא פליגו שבאבידה יש קונה, אז מה ישנו יש? ומה ישנו גזלה, הרי בשני המקרים החפץ הוצא מרשוס ביילים והביילים לא יודעים איך להשיג את החפץ חזרה. אז אם יש קונה באבידה, אז לכאורה כל שכן שהוא יקנה בגזלה, משום שבגזלה המצב אפילו יותר מסובך, משום שהגזלן כן, הוא הרי שומר על החפץ לעצמו, לא מוכן לוותר על החפץ.
Is there a parallel to Kinyan Gzela and Kinyan picking up an Avedo? Is there something like that by Avedo?
כן, ייתכן שיש עצמו לא קונה באבידו. אנחנו טועים כשאנחנו חושבים שיש קונה באבידו. ייתכן שזה לא כל כך פשוט. ייתכן שגם בנוגע לאבידו יש מונע. מהו המונע מהיש מלחול? בדיוק. ולא רק שיש חיוב השובו בשעה של ואספת אל תוך ביתו, כאשר המוציא מכניס את החפץ לידו או לרשותו, אלא אפילו לפני כן ייתכן שיש חובס השובה, כי התורה אומרת לא סוכל לסעלן. אז יש איסור הלומס עין. דהיינו שכל אחד שרואה את החפץ, הוא כבר מחויב להשיב אותו. אז אם כן, זה מה שהבאי אומר במסכת במציא, באיסור האוסי להיות. אז רב חנן הבין מה זה באיסור האוסי להיות, ויש לו מידעס. אומר רב חנן שיש חיוב השובה. זה נקרא באיסור אוסי לידוד. איסור הכוונה היא שהתורה אוסרת עליו, על המוציא, לקנות את החפץ לעצמו, אלא התורה מחייבת אותו בהשבת החפץ. אז שוב פעם, יש לנו את העימות, את השני כסוב המחישים זה, זה מצד אחד, הרי האבידו גופו עם יאוש הופך להיות הופכת להיות יוצא מרשוסו של של המעבד, אבל מאידך גיסא יש על החפץ, כאילו מרווח ל, יש רופף על החפץ חיוב השווה, אז החיוב השווה עומד בניגוד לייאוש. אומר אביי, אם יש לו ייאוש בפועל, דהיינו שהוא מודע לכך שהחפץ הלך לאיבוד, אז אינו חינם יש יכול לעבוד קניין ולהפקיע את חובס השווים. כן, אם אף אחד לא מצא את החפץ עד שלא התיישו הביילים, היש הקדים את מציאת החפץ, אז יש קוני. אבל אם הביילים אינם מודעים לכך שהחפץ הלך לאיבוד, ואם כן ברגע שאותו פלוני ראה את החפץ והגביע אותו, הרי הוא תחייב בשובס הוידי, כי עדיין לא התייש, אז בחי גבנה היש לא יכול לחול אחר כך. וזה בעצם מה שאתה מתכוון לומר, שנוגע לסיקוונס, זה מה שמצאנו פה בנוגע לאבידו. באבידו, סדר הדבורים הוא ליקוב וכענן קיימלון כאבייה. דהיינו שיש לו מידס לא אבייש. ואף על גב שעכשיו כשנודע לו שהחפץ הלך לאיבוד, תקף ומיד הוא מתייאש. אם זה חצי קו בשמון עמוס לכליאם או לפליגי, כן? אז למה שהייש לא יכול לחול עכשיו? אלא פירושו של דבר שהתורה בהלכס השובס אבידו לא קבעה שייש מפקיע את החובס השובה. בגזל יש לנו שינוי השם, יש לנו שינוי מייסה, זה יכול, אבל ייש לא מפקיע את החיוב השובה. לכן אומר הבאי שלמרות על אף העובדה שהוא התייאש, אבל החיוב השובה עדיין תקף במציאות. אוקיי, עכשיו יש לנו סילוק מונע. עכשיו אנחנו מגיעים למה שאני קורא פעולה תפילה, ואם יש לכם את המאמר זה מופיע פה בעמוד 123. אוקיי, ונביא שתי דוגמאות. הדוגמה הראשונה היא מצוות ארבע כוסות של יין שדיברנו עליה לא מזמן בליל פסח. הרי הגמרא אומרת במסכת פסוחים, בארבע פסוחים קופטס, ארבע כוסות תקנו לרבונון, כל חד וחד מצווה בפני עצמו. אז מה כאן הלכה? מצד אחד משמע שיש מצווה אחת, כי יש מצווה של ארבע כוסות, אבל מאידך הגמרא אומרת שכל חד וחד המצווה באפי נפשי. אז יש כאן מצב די מסובך. לפני שנגיע לעצם מה שאנחנו רוצים ללמוד עכשיו, אבל מבחינת המצווה המורכבת כאן, אינני יודע אם יש כאן מצווה אחת שמורכבת מארבע פעולות, או יש כאן ארבע מצוות וכל מצווה היא פעולה אחת, אז אינני יודע. כן, אז ייתכן שכיוון שיש ברכה על כל כוס וכוס, אז כל כוס עומדת בפני עצמו כמצווה נפרדת. אבל ייתכן שיש בעצם שתי הלכות, יש הלכה אחת על כל מצווה, על כל כוס בנפרד, ויש כאן מצווה מיוחדת אם הוא מגיע לארבע כוסות. ייתכן ששלוש כוסות זה לא מספיק, כי כדי לקיים את הקיום המיוחד הזה צריך ארבע כוסות, כמו שהירושלמי אומר, כנגד ארבע לשונות של גאולה. זאת אומרת, יש חשיבות מסוימת למספר ארבע, אבל בכל זאת הגמרא קובעת שכל כוס היא מצווה בפני עצמו. אז אם למשל יש לי בליל הפסח רק כוס אחת, אז את הכוס הזאת אני אשתה ואני אקיים את המצווה לגבי אותו כוס. השאלה היא לגבי למה אני משמש, אני מייעד את הכוס לקידוש או למגיד, או זה, על זה יש דיון. אוקיי, okay. עכשיו, האם המצווה של דלת כוסות היא באמירת הברכה או בשתיית הכוס? לכאורה יש לנו הלכה מורכבת פה, כי יש כאן שתי פעולות. ייתכן בשאר מצוות של כוס של ברכה אני לא צריך לשתות את הכוס, אלא אני מסדר את הברכה על הכוס. השתייה של הכוס היא לא מיילה ולא מוריד, אני אין לדין של שתייה מהכוס. מה שאין כי בנוגדה לדלת כוסס בליל הפסח, בנוסף לכך שיש לי מצווה קלאסית של כושל ברכה וכל אחת בארבע כוסות היא כושל ברכה, יש גם עוד מצווה נוספת של שתיית הכוס, ולכן בדלת כוסות בליל הפסח יש לי הלכה מורכבת, כי אני צריך גם את הברכה, אמירת הברכה, וגם את שתיית הכוס. ולכן פלא, מהו הפלא? תוספות אומרים משהו בתחילת ערבי פסחים שלכאורה אי אפשר להבין את דבריהם. המשנה אומרת אפילו עוני אוכל מן התמחוי, איך כתוב שם, נוסנים לו ארבע כוסות. אני לא זוכר בדיוק את לשון המשנה. שואל תוספות, הרי הוא בעל הבית, יש לו בני משפחה, למה כתוב אין פוסחים, אין מה לשון המשנה, לא ציטטתי את המשנה כאן, סליחה,
לא יפחסו,
יפה, תודה, לא יפחסו לא מארבע כוסות. שואל התוספות, למה המשנה הוסיף את המילה לא? כמו שאנחנו דורשים את הקרא, את המיקרו, אז אנחנו דורשים את המשנה. למה כתוב לא יפחסו לא? אומר תוספות שהתמחוי חייב לתת לו ארבע כוסות וארבע כוסות בלבד. נו, איך שאר בני המשפחה יצאו ידי חובתם? אומר תוספות דלוגורה מקידוש, כמו שאדם מקדש עבור בני המשפחה, בני ויסו, ויש רק כוס אחת של קידוש, אז הוא עדין לגבי דלת כוסות בליל הפסח. ולכאורה זה פלא, אין לזה מובן, הרי בשלם אני מגיע לקידוש, אז יש לי מצווה סידור ברוך על הכוס, אבל עיקר המצווה היא הקידוש, הכוס היא תפילה. מה שאין כי בדלת כוסות משום חירוס, דרך חירוס, אז עצם השתייה היא המצווה. אז מה זה מוסיף לי אם אתה שותה את הכוס? אני צריך לשתות את הכוס. אז זה הפלא פה, שלפי תוספות לא צריכים המסובים לשתות מהכוס, אלא יוצאים ידי חובתם בשמיעה בלבד. בשלם בנוגע לקידוש או שער כוסות של ברכה ניחא, אבל בנוגע לדלת כוסות זה פלא. עכשיו בנוגע למצוות קידוש, הרי מספיק לשתות כמולי לוגמוב, דהיינו רוב רביעית. אבל בנוגע לדלת כוסות, משמע מהרבה ראשונים, אני לא אומר כולם, הרמב"ן וגם הרמב"ם משמע ככה, צריך לשתות רוב כוס. דהיינו, יש לי כוס גדולה שמכילה הרבה יותר מרביעית, כמה רביעיות, אני חייב לשתות את הרוב. לא מספיק מולי לוגמוב או רוב רביעית, למה? אלא התשובה היא משום שהמצווה היא שתי עשה כוס, ושתי עשה כוס היינו לא פחות מרוב הכוס. אוקיי, לשון התוספות, מתוך לשון המשנה משמע שאין נותנים לבניו ולבני ביתו, זאת אומרת התמחוי לא נותן לו, כי אם לעצמו והוא מוציא את כולם בשלו, הוא סבורי דמיישנו ארבע כוסות מקידוש דכל השנה שאחד מוציא את כולם. אז רב חיים סלוויצ'יק תמל התוספות, מה עניין ארבע כוסות לקידוש דכל השונה דהוסם המצווה היא הברכה, ואחרים בני המשפחה יוצאים מדין שומע כעונה, אבל בארבע כוסות הלא עיקר מצווה היא השתייה של דלת כוסות, ומה שייך להוציא בזה את האחרים בשמיעה. אז לכאורה אפשר לומר כך, תוספות צודקים בנוגע לדלת כוסות בתורת ברוכה, הרי הגמרא אומרת שכל חד וחד מצווה בפני עצמו. מה פירוש מצווה בפני עצמו? כי הוא כושל ברוכה, אם הוא כושל קידוש, אם הוא כושל מגיד, אם הוא כושל ברכס המוזר, כושל הלל, על כל אחת מארבע כוסות קבעו ברוכה. לגבי הקיום הזה של ברוכה על הכוסות, ארבע ברוכות כנגד ארבע כוסות, אינו חינמי, תוספות צודקים, מה ישנו מקידוש? אחד מוציא את השומעים ידי חובתו, כי עיקר הוא הברוכה, ולגבי ברוכה יש לנו דין של שומע כהונה. אבל יש בדלת כוסות עוד מצווה נוספת, לא זו בלבד שהמצווה היא קידוש או ברכס המוזר וכולי, דהיינו סידור ברוכה על הכוס, אלא יש גם עוד פעולה שהיא בעצמותה המצווה, דהיינו שתיית הכוס. ביחס לשתיית הכוס, אנחנו לא מבינים איך תוספות אומרים שאחד יכול לשתות הכוס ובזה אחרים יוצאים ידי חובה. והבריסקי רוב, בחידוש אמרן הגריז הלב ולחסכום מצומץ פרק זיין, מוכיח כי לשיטת הרמב״ם והרמב״ן לא די בשתיאס מולי לוגמוב בנוגע למצוס דלג קוסוס, אלא באינן שתיאס רוב קוס, משום שעיקר המצו היא שתיאס הקוס. והעריך הגריז להוכיח על פי סוגיית הגמרא בפסוחים שישנן שתי מצוות בדלג קוסות, אמירס הברוכה ושתיאס הקוס. אז אם כן יוצא ככה, לו יצויר בחי גבנה שאין לנו מספיק יין אלא לדלת כוסות בלבד, אז אין החינמי כמו שתוספות אומר אחד יקדש ויברך את כל ארבעת הברכות עבור כולם. למה? כי אין לנו אפשרות, אין לנו מנוס מזה שלא נוכל לקיים את המצווה של שתיית הכוס. יש לי עוד בעיה, מי ישתה את הכוס? זה כבר בעיה של, איך זה נקרא בלעז? כשיש לרופא טריאז', זה כבר בעיה של טריאז'. איפה הסוגיה בשעה של טריאז'? בהוריוס. תהיינו מי בא קודם.
Does it make sense to be yotze a verpi agafen if you're not drinking?
טוב, על זה דיברנו בעריכות. לא, זה לא בסדר.
זה מצווה, זה נחשב.
לא, זה בדיוק פונפקט, בדיוק ההפך. כיוון שזה ברכס המצווה, אז אני לא צריך לשתות הכוס, כי את המצווה קיימתי. כי המצווה לא כוללת את שתיית הכוס חוץ
מדלת
כוסות, המצווה היא הברכה. והיו לנו כמה וכמה ראיות להוכיח שברכס בורי פרי הגופן יש לה שתי הלכות, שני תפקידים. בדרך כלל היא ברכס הננים, אבל יש לפעמים והיא חלק מהרכבה, ואז היא הופכת להיות ברכס המצווה. אז אם כן, אם יש לנו ארבע כוסות בלבד, אז אין הכי נמי אחד יברך עבור כולם והם לא ישתו, אבל בזה יפספסו את המצווה של שתיית הכוס. ולכתחילה אני צריך לדאוג שכל אחד ישתה מהכוס. התוספות עדיין פלא, כי תוספות הבינו מהמשנה גופה שאין צורך לתת דלת כוסות לכל אחד מבני המשפחה, ומספיק שיתנו לאחד בלבד סט אחד של ארבע כוסות. זה פלא, כי המצווה היא בעיקרה שתיית הכוס. ומשמע לפי תוספות, שתוספות לא הבינו כמו רב חיים וכמו בריסקי רוב, שיש שתי מצוות בדלת כוסות, אלא דלת כוסות בעצם כל אחד ואחד המצוות בפני עצמו היא כוס של ברוכה. ואם זה כוס של ברוכה, אז יוצא מוצי ושומע כהונה. תוספות לא הבינו, וזה פלא, ששתיית הכוס הוא מעיקר המצוות, כי מה זה דרך חירוס? דרך חירוס הכוונה היא לסדר ברוכה על הכוס? זה ממש צורך עיון גודל, אין לי תשובה על זה. אבל למעשה מה שנוגע לענייננו הוא שיש לנו דוגמה יוצאת דופן של הלכה מורכבת בנוגע לדלת כוסות. יש לנו את המצווה של סידור ברוך על הכוס, ומבחינה זאת כל כוס עומדת בפני עצמו ויש לה קיום בפני עצמו. ויש כאן עוד הלכה של שתיית הכוס כמצווה של דרך חירוס, ואז אני משלב יחד את כל ארבעת הכוסות לעבוד יחידה אחת. חשבתי לעצמי מה יהיה בליל הפסח אם הוא יקדש, דיברתי על זה בדרשה של שבת הגודל, אם הוא יקדש מבעוד יום, דהיינו לפני צאת הכוכבים. הרי כתוב בשולחן ערוך שבליל פסח יחכה עד צאת הכוכבים לקדש, משום שקידוש הוא הראשונה של ארבע כוסות. מה יהיה בדיעבד אם הוא קידש על היין לפני צאת הכוכבים? אז יוצא שזה יהיה תלוי במחלוקת בין תוספות לבין הבריסקי רוב. כי אם אני הולך לפי שיטת תוספות, אז קידוש בליל הפסח הוא כוס של ברכה קלאסית. ומצד דיני קידוש הוא יכול לקדש אפילו מבעוד יום לאחר שהוא קיבל עצמו תוספת שבת, תוספת יום. מה שאין כן על ליבה דרב חיים והבריסקרוב, שעיקר מצווה דל כוסות הוא שתי הסקוס, אז בחי גבנה שהוא קידש לפני צי סקוחובים, הוא יצטרך לשתות כוס נוספת בליל הפסח. דהיינו לאחר צייס, אבל מתהווקו כאן מצב מאוד מאוד מוזר, כי לא מצינו בשתי הסדלת כוס או שתי בלי ברכה. אני מתכוון לאותה ברכה שתקנו עליה, אבל כאן את הברוך הוא כבר קיים בקידוש, אז אין לו אפשרות לקדש פעם נוספת, כי הוא קיים את המצווה של קידוש מבעוד יום. אלא מה הוא צריך לשתות כדי שיהיה לו ארבע כוסות? אז מה, הוא ישפוך יין לתוך הכוס וישתה את הכוס בלי שום ברוך? אני לא מתכוון לבור פרי הגוף, אני מתכוון לאחת מארבע הברכות. אני לא יודע, קשה לי מאוד להבין, אבל כך זה יוצא, אני חושב, הלוך למייסל לפי הבריסקרוב. אם הוא לא קיים את מה שכתוב בשולחן אורך והוא קידש מבעוד יום לאחר שקיבל עצמו תוספת, אז אין הכי נמי את מצוות קידוש הוא קיים. כאן ודאי תוספות צודקים. אלא מאי, הברכה הזאת היא ברכה שנתקנה על כוס ראשונה של ארבע כוסות, אז מבחינת ארבע כוסות הוא לא קיים, כי הוא צריך לילה על ארבע כוסות. זהו, אני מפחד לומר דבר כזה, לקדש פעם נוספת כדי לקיים את המצווה של דלת כוסות. זה מפליא, זה מפליא, אינני יודע. בתורס קידוש, בתורס קידוש הוא כבר קידש וקיים את המצווה, אלא קידוש כדי להיות אמצעי שעל ידו הוא יוכל לשתות את הכוס.
אז למה שלא יגיד רק בורקד?
מה?
למה לא יגיד רק בורקד? למה שלא מספיק כמו בשלוש שעות?
אבל יחיל, אני אגיד לך מה מפריע. זה לא, מה שאני אומר לך זה לא לוקשן קוגל, אני רק אומר אישית זה מפריע. מה זה כוס של דלת כוסות? יין בתוך כוס. זה לא סתם יין בתוך כוס, אלא קבוע על כל אחת מהברכות כוס של יין. הכוס הזה הוא לא כוס של דלת כוסות, הוא סתם כוס. לקחתי כוס ושפכתי לתוכו יין ושתיתי אותו. זה קצת מוזר לי. אני לא אומר שאתה צריך, זה לא צריך להפריע לך, זה רק מפריע לי.
בגלל שחשבתי על
כוס,
למשל
כוס
שני, שהוא רק אומר פריגוף, לא אומר קידוש, אבל זה קשור לברכה שהוא אומר.
בדיוק, בדיוק, גול ישראל, הגול ישראל קובע את הכוס.
זה סתם ברכה,
זה שום דבר. רב חיים היה אומר שאם למשל נשפך הכוס באמצע מגיד, אז הוא צריך לקחת כוס שנייה ולהתחיל את המגיד מתחילת המגיד. ואז רב חיים היה מפלפל מה נחשב לעיקר המגיד, איזה חלקים של מגיד אפשר להשמיט. אז אחד, אני יכול להבטיח לך, לא צריך להגיד דיין. ומסתום גם על וארבע על ים סוף וכל זה, כל הדרשות האלו אפשר להשמיט. אבל ודאי שהרבי אובירובי זה חלק עקרי ממגיד. אז בעצם במגיד יש לנו עוד הלכה של מצווה מורכבת, כי יש כמה קיומים שמשתלבים יחד בתוך המגיד, והשאלה היא מהו העיקר ומהו התופל. נפקא מינה, אם נשפך הכוס שעל ליבד רב חיים הוא צריך להתחיל מהולך מעניו, אז מה הוא יכול להשמיט? כאן אני רוצה להיות, סליחה לביטוי כמו הקונסרבטיבים, abridged version of the abridged conservative prayer book. למה? כי אין לי זמן לחזור הכל המגיד. בינתיים הילדים שלי משתוללים, ואני לא יכול לקיים את המצווה של הגעת לבימך, כי אני חוזר על כל המגיד. תתאר לעצמך שאני הקדשתי שעה וחצי למגיד, ונשפך הכוס בדיוק לפני שתיית הכוס בגול ישראל. אומר רב חיים, אני צריך להתחיל מתחילה. אין הכי נמי. אבל זה ממש פלא, על היכן הדברים מגיעים. אוקיי, מלך הספיר. במלך הספיר יש לנו מצב מאוד מוזר לכאורה, כי הוא לא הופה את הפת, התנור הופה את הפת, אלא הוא מדביק את הפת לתוך התנור. V'zui pulat afio, avol bitnai kimuvan shapat nefet. V'kan yesh machloket atzuma bein asoket shavur ha'igletal levein ha'rashash. Harashash ve'amilchas chinuch. Ma yiye v'udbik et hapat lifnei yitziat ha'shabbat v'hapat nefet la'achar ha'shabbat. המנחס חינוך חוקר את אותה חקירה לגבי זריה, הרי זריה זה רק בתנאי של השרושה, והשרושה זה 72 שעות, אז אי אפשר להגיע גם זריה וגם השרושה בתוך 24 שעות של שבת. אז בזריה אני אומר שבעצם הוא זרע את הזרע, אבל יש תנאי שזה לא יעקר. אם הוא עוקר והוא משריש את הזר, אז אם אחרי 72 שעות אנחנו רואים שברוך השם הזריעה הצליחה, אז הוא חייב עבור מלאכס זריע. מה לגבי אפיר? אם נפתה הפת, נפית הפת לאחר שבת, האם הוא חייב על פעולה זו של הדבוקס הפס לתוך התנור בשבת? או דילמה, אני צריך להוסיף עוד פעולה, אבל קשה לי להוסיף עוד פעולה, משום שאין כאן פעולה אחרת. הכל הולך מאליו ממילא. אלא מה, הוא לא רודה את הפת. דהיינו שהוא מונע את עצמו באופן שלילי, זה כבר שייך לחיובי שלילי, שעוד לא הגענו למפתח הזה. באופן שלילי הוא מונע את עצמו מלרדות את הפת. דהיינו שבשבי אל תעשה הוא משאיר את העיסה בפנים בתוך התנור, וממילא התהליך לוקח, עושה את שלו. אז על זה יש לנו חידוש של האיגליטל הסוקת שובר. הסוקת שובר טוען שאם הדביק פת בתנור בשבת ונפתה פת במוצאי שבת, חייב. דהיינו שאין לנו הלכה מורכבת, יש לנו רק פעולה אחת, ומלאכת אפיר היא בעצם הדבוקס הפת בתוך התנור, ואז נגמרה המלאכה. אבל רב סולובייצ'יק לא הבין ככה. לדעתו יש להוכיח שאף אפיית הפת, שהיא השיעור הוא עד קרימס פונים בתנור, נחשבת כחלק ממלאכס המדביק, והוא חלק מעצם הווירוב המחייב של מלאכס אפיר. ואם המחייב נעשה במוצאי שבת, אז הוא לא יהיה חייב. איך הוא מוכיח את החידוש הנפלא הזה? כי יש ספקות של רבי ביבר אביי. מדובר כאן במדביק פת בתנור בשבת בשוגג. האם מותר לרדות את הפת קודם שיבוא לידי חיוב חטוס? על זה הסתפק רבי ביבר אביי, משום שיש מלוכה, לא מלוכה בעצם, חוכמה אבל לא מלוכה של רדיאס הפס. אז הגמרא רוצה להעמיד את הספק במקרה של שוגג, והמדביק נזכר לפני אפייה, המדביק עצמו. אז אם המדביק עצמו נזכר, הוא רוצה למנוע, להימנע מעבירס מלאכס אפיר ולהציל את עצמו מחיוב חטוס על ידי עשייה של מלאכת דרבנן של רדיאת הפת. אבל הגמרא דוחה וקימת זו, משום שהגמרא אומרת שיש לנו דין בשגוגס, כאן אנחנו צריכים ללמוד מסכת קריסוס, של עד שיש שגיגוסו מתחילו ועד סוף. כלומר, אם נודע לו באמצע עבירה, אז הוא כבר לא שוגג לגבי חיוב חטוס. וכתוב ברביבי שמדובר עם מוטה לרדוסו קודם שיובה על ידי חיוב חטוס. אז אם כן, הרי אם נודע לו והוא בא לפני הרב ושואל את הרב האם מותר לי לרדות את הפת, אז כבר נודע לו לפני שהפת הגיע לאפייה. זה נקרא שוגג בתחילוסו ויודע בסופו. אין כאן שגיגוסו מתחילו ועד סוף. לא בדיוק מזיד, כי הרי לא בדיוק מזיד, אבל תשמעו היטב, הרי על לסמן דפוליג, מה שפשיט עלון, שהדבקת הפת בתוך התנור היא ודאי חלק מהמחייב, כמובן. ולכן כיוון שהוא הדביק את הפת בשכחת שבת נלמה ממנו שבת, אז הוא ודאי שוגג. השאלה אם הוא חייב חטס או לא, אז זה תלוי אם נודע לו באמצע, אבל הוא לא הופך להיות מזיק כאן, כי הוא הדביק את הפת בשוגג.
So it's not any worse of a sin
לא, זה לא מוסיף לאווירה שלו, אבל הוא רוצה להציל את עצמו מחטאת. זאת אומרת הגמרא, הוא כבר פטור מחטאת. אז אם כן, לא בחי גב נסתפק רביבי בר אביי, כיוון שנזכר באמצע אפייה, אז הוא לא נחשב לשוגג בשעס קרימס הפן, ממילא אין כאן סופה בעבירס השגוגה. שואל רב סלוויצ'יק, הרי לפי זה, אם הוא הדביק את הפת ונגמרה אפייתו במוצאי שבת, הוא צריך להיות פטור. למה? כי הגמרא אומרת שאני צריך תחילוסם בשקוגו וסופם בשקוגו, ואין כאן סופם בשקוגו עד אפיית הפת. דהיינו ברגעים האלו, במשך הזמן, מהדבקת הפת ועד אפיית הפת, נניח שיש 10 דקות, לא יודע מה. אז אם ב10 דקות הללו נודע לו שבשגגה הוא הכניס את הפת לתנור, זה נקרא סופו במזיד, לא סופו בשוגג. אבל אני לא מבין, אם אנחנו יוצאים מתוך ההנחה של העגלי טל, דהיינו שהמחאי ומלך ספיה הוא הדבקת הפת, ומה שהפת צריכה להיות נפית זה כמו בזריה, כדי שזה צריך להגיע לשרושה, אז אם כן זה רק תנאי כדי שלא לעקור את המעשה הראשון שלו, אז אם כן למה זה נקרא לסופו בשקוגה? זה לא סופו בשקוגה, סופו בשקוגה הכוונה היא, המשליחה, אני מקווה שזה לא נחשב לסופו בשקוגה אלא סופו במזיד. זה יכול להיות אם מייסה עבר עדיין לא נגמר. אומר רב סולובייצ'יק מוכח מהסוגיה של רבי בבאי שעבר לא נגמרת אלא ליחר אפילו, ואפיית הפת היא חלק מגמר העבר. אז יוצא שעבר הספיר היא מורכבת משני חלקים, כאשר חלק אחד הוא בקום ועשה וחלק שני הוא ב שבי אל תעשה, אבל ביחד הרכב הזה מחייב אותו באפיר. ולכן אם לאחר החלק הראשון דיינו עד בוק הספת בקום ועשה נודע לו, אז אין לו חיוב חטוס משום שזה סופו במזיד ולא סופו בשקוגו. תתן לי רק כמה דקות כי לא הספקתי לראות את החלק הסיוב. רק שנייה אחת. העגלי טל כתב, ואני רק רוצה לראות אם אני לא טעיתי פה, שמדביק פת בתנור בשבת ונפטע במוצאי שבת חייב. למה? כי העבירה המחייבת נגמרה בשבת. אם כן יוצא שגמר העבירה לפי העגלי טל הוא בהדבקת הפת לתוך התנור. על זה מקשה רב סלוויצ'יק מהסוגיה של הביבי בר בייב, כי הגמרא אומרת שאם נודע לו לפני אפיית הפת אז אין כאן תחילוס בשוגג וסופו בשוגג. רש"י כותב ככה: תחילת המלאכה וסופה לא נודעה לו שגגתו עד שנגמר העבירה. אומר רש"י, מה זה תחילוס בשוגג וסופו בשוגג? לא נודע לו עד שנגמר העבירה. אז רש"י עצמו אומר שגמר העבירה היא באפיית הפת, וכיוון שנודע לו לפני אפיית הפת אז אין כאן חיוב שגגה. אז אם כן בדיוק זה מה שהוא אומר כאן. אז לפי זה מה יהיה הדין אם נגמר העבירה במוצאי שבת, דהיינו שהוא הדביק את הפת לפני יציאת השבת, ומתי הפת נפטע לאחר יציאת השבת, אז לא נגמר העבירה בשבת. כלומר, אם אתה מתייחס לאפיית הפת כתנאי, וזה יכול להתבצע מי יודע מה ביום ראשון, ביום שני, אני לא יודע, אולי יש slow cooking עד שזה יתבשל, אז אין חינמי, מה אכפת לי? אם בסופו של דבר נתקיים התנאי ונפטע הפת, זה יכול להיות ביום שלישי, who yagid avdola al apat shavar lav lech shabbos.
Or if he becomes a shota.
Or if he becomes a shota, mach patli mu who nes nafachli od shota reavira lufi aigle tal nigmera. But lufi aigle tal im avira nigmera. Ech Rashi masbir ta gemara shavim barbaye shad shelo nefta hapat lo nigmera avira. Siman she ha etzem avira nigmera be afiat hapat afiat hapat ilo. Tnai ve chitzoni liyetzem ma'isa vera elu chel gufa meyetzem vera.
Eich mi shemavasha maniach basar chay regel lifnei Shabbat al ha'esh veze mavasha ze motzad chachila.
Okay. Mit der Rabbanan zasu.
No, im zele lemachar.
כי אין מלוך השבת בלו מייסה. אז זה צריך להיות בשבת. אבל יש גם גמר המלוך, וגם הגמר המלוך צריך להתבצע בשבת. ומהו הגמר וסיום והשלום עשה עבירו? עצם אפיס הפס. זה מזכיר לי קצת, עכשיו אני חושב על את הנמוקי יוסף לגבי הדלוקס נר שבת. כן, כי אם איש או משום חיצו, אז הכוונה היא שכל רגע ורגע הוא בעצם זורק את החץ. כך הבין הנמוקי יוסף, לכן הוא מקשר אם הוא, לזה התכוונת? אתה התכוונת לאיש או משום חיצו. אוקיי. אבל שוב פעם, זה בשבי אל תעשה. אתם זוכרים את רבי קוויגר. רבי קוויגר אומר שלתרץ את קושת הנמוקי יוסף, שאין החינם יש איש או משום חיצו, אבל איש או משום חיצו, והוא שלחת את החץ בערב שבת, אז בשבת עצמה איש או משום חיצו, אבל בשבי אל תעשה. ובשבי אל תעשה אין מולכת שבת. מה שרב סלוויץ' מחדש פה הוא, אם תחילת העבירה של מולכת שבת הייתה בקום ועשה, אז עכשיו אני יכול להפעיל את האיש או משום חיצו ולומר שהמשך אפיית הפת גם היא נחשבת לחלק מגוף העבירה.
Is it possible to draw the parallel to Hanukkah a little bit more? Because by Hanukkah, depending on Hamacha or Adlokah, it's a mitzvah, even if the flame goes out, you are Yotze. Is there a way then to say that if I was Madrik the Pap the Tanur, that you're over regardless, or we don't care? Because they're not like Rabbi Salvation says.
אני לא יודע מה אתה מתכוון לומר, אבל נדמה לי, חשוב, אני לא מאשים אותך, שמעת דבר שהוא לא נכון, כי קוליאמו לא פליגי שאם הפת הזאת שהוא הדביק לתוכן או לא הגיע להפיעה שהוא פטור, על זה לסמן דפוליק. החידוש על הגליטלו, וזה מה שרב סלוויץ' מתנגד אליו, הוא שהתנאי הזה הוא חיצוני לעצם העבירה המחייבת, דהיינו התנאי שוודאי צריך להתבצע, ואם בסופו של דבר משום אחת מאלף סיבות הפת לא הגיע לאפייתה, אז הוא פטור. אומר רב סלוויץ' זה לא רק בגדר תנאי, אלא זה בגדר חלק מעצם העבירה המחייבת. והוא מביא כאן את הריבה בתוספות בדף דלת. הריבה אומר ככה, אם אדם הדביק פת בתנור בשבת ואחר כך רצה לרד אותה וננס ולא היה יכול לרד אותה, פטור. מעניין שאם הוא רצה לרדות את הפת לפני שהגיע לפייתה, אומר הריבה, ואם הוא היה ננס על כך אז הוא פטור, הרי לפי העגלי טל מה זה משנה אם הוא היה ננס? הרי הפייה יכולה להתבצע סליחה אפילו לאחר השבת. סימן שזה לא חלק מעצם המחייב, אז מה כאן שייך פטור של אונס על לבד שהוא לא חלק מעצם המחייב? אילו היה גדר מלאכה ספיר, כהבנת העגלי טל, וכנראה שגם החלקס יואב מסכים איתו. אז היה כבר נגמרה העבירה, תקף בשעת הכנסת פת, לתנור, מה יכפס לון, אם אחר כך הוא אנוס לגבי מייסה אחר, שבכוחו להפקיע את החיוב, כלומר יש כאן את כל התנאים לחייב אותו, אלא יש כאן משהו שאני יכול לעשות להפקיע מעצמי את החיוב, והייתי אנוס על כך, זה לא פותר אותי. למשל, אדם שלח חץ להרוג מישהו, והוא החליט שהוא ירוץ אחרי החץ והוא יתפוס אותו לפני שהוא פוגע במטרה, והוא היה אנוס על כך, הוא נפל, נתקל, פושע. אז מה נאמר? נאמר שהוא פוטר בתור רוצח? ודאי שהוא חייב בתור רוצח. מה שהוא רצה להפקיע את החיוב, טוב לו לברכה, והוא היה אנוס על כך, אז הוא לא הגיע לברכה הזאת, אבל הוא חייב על עצם מעשה מחייב. וכל דידי רוצם ויונס תלויים בשעס פעולס העבירה עצמו, דיינו גוף העבירה. אלא בוודאי צריך לומר שגמר אפיאס הפס נחשבס כחלק מעצם גוף העבירה המחייב, אם כן על ידי אונס אי אפשר לצרף אליו אל האופד גמר האפיאו, כי הוא רצה להפקיע ולעצור את התהליך באמצע, ודינו שבחי גבנו הוא ייפוטר. ולכן אומר התוספות בשם ריבה שהוא פתור. אוקיי, חשבתי שנגיע לסיום של המאמר הזה, אבל זה ייקח לנו עוד חצי שעה, שאם ירצה השם מחר נשלים, ואולי נקדים אפילו את המפתח הבא בעזרת השם. אוקיי?
That you don't, if it got blown out, you're fine.
Right, because there's no tnai that the
I'm saying, yeah. So nobody pushes it that far.
Correct. In Hanukkah, all you have to do is hadlokos and mitzvah going to that mandi omar. And therefore, kovsa ain't zok. Okay, then? Shkeich.